ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום זה פעם שנייה שאני עוסק בנושא של קרקעות חקלאיות, ואני חושב ששוחחתי עם אסף, שעכשיו עובד אצלך, והוא תלמיד שלי ולקוח, ואנחנו מכירים, ושהוא סיפר לי על מי שאתם ואיפה שהוא נמצא, אני קפצתי על המציאה, ולא סתם קפצתי על המציאה, כמובן קצת עשיתי שיעורי בית, וקפצתי על המציאה בגלל שהנושא של קרקעות חקלאיות הוא מאוד מאוד מסוכן מבחינתי בארץ. לא דיברתי עליו הרבה בפרקים שלי. היה לי פרק אחד שעשיתי, דיברנו על זה. ואני חושב שהסיבה שהגעתי, והגעתי מהר מאוד מהרגע שאסף סיפר לי על החברה, הגעתי אליכם, הייתה חשוב לי להעביר לאנשים את המסר כמה צריכים לדייק בדברים האלה. ואת יודעת, תום קוסטיק השרון, המערכת שלי, ותכף תספרי מי את, שגם את, שדיברנו ממש לפני שהתחלנו את השיחה וקצת שוחחנו, למרות שלא ירדנו לפרטים, כאן אנחנו נזרום פה ואין לי ספק, הסכמת איתי שהמקום של הרבה מאוד נוכלות, הרבה מאוד בוא נגיד אי אמת שיש בדברים, זה בתחום הזה, וקל מאוד להיכנס לזה משתי סיבות. א', מהבורות של הציבור.
נכון, הרבה פעמים גם הבורות של המשווקים בעצמם.
אוקיי, זה נכון מאוד. וב', מהחלום שעומד אחרי הקרקעות. אז לפני שניכנס לעומק העניין ולעובי הקורה, בואי תספרי לכולם מי זו תום, ומשם נצלול לתוך המצב.
אוקיי, אז אני תום קוסטיק השרון, הבעלים של המרכז הארצי למשקיע. בעברי, ממש עד לפני שנה, הייתי מנכ"ל של חברת שיווק קרקעות. היה לי חלום לפני 8 שנים לפתוח בית ספר לקרקעות, דווקא מהמקום שיש כזו בורות וכל כך הרבה, לצערי, רמאויות ואיך היוצא באלה. אבל לפני שנה הקשמתי את החלום ופתחתי את המרכז הארצי למשקיע, שהוא למעשה גוף שנותן מעטפת ליווי למשקיעים בקרקע, על פי שיטה שאני כבר פיתחתי ויישמתי ב8 שנים האחרונות, קצת חידדנו אותה, ואנחנו נותנים לקהל המשקיעים גם את הידע הנדרש על מנת להשקיע בקרקע, וגם את האפיון שלהם כדי להבין, אחד, האם הם מתאימים להשקעה בקרקע, ושתיים, איזו השקעה בקרקע מתאימה להם, כי יש מגוון שונה, רמות סיכון שונות ועוד המון המון נתונים.
אתם לא כמו כל החברות שמארגנות וקונות קרקע ומאז...
לא מחזיקים סחורה בכלל.
אתם למעשה מקבילים למה שאני עושה, שאני עושה את זה בדירות.
נכון.
אתם נותנים את השירות הזה בקרקעות.
נכון מאוד, נכון מאוד.
ואיזה מעטפת? זאת אומרת, אם אני בא אליכם ואני רוצה לקנות קרקע, אני בא אליכם לפני שאני פניתי לחברה או ששמעתי את הדברים, או שאני בא אליכם אחרי ששמעתי ואני רוצה לבדוק את מה אמרו לי?
אז יש ויש. יש כאלה שאומרים, תום, יש לי עסקה ספציפית, היא נראית לי, זה הגוש, זה החלקה, בואי נרוץ. תכף נדבר על מה זה על הרוץ, כי אנחנו העברנו לידיים של המשקיעים את הבדיקה הראשונית, עשינו מדריך דיגיטלי של 9 שיעורים, שאת הסינון הראשוני של האם בכלל יש פוטנציאל השפחתי או אין, הם יודעים לעשות לבד. ויש כאלה שאומרים, תום, התפנה לי סכום של כסף, אני מחפש השקעה, אני חושב גם על האופציה של קרקעות, בואי תעזרי לי, בואו תעזרו לנו. ויש לנו כל מיני מסלולי ליווי. בשיטה שלנו, שהיא שיטה של 6 שלבים, סליחה, בשלב הראשון והשני אנחנו נותנים את המדריך הדיגיטלי ואתה לומד לעשות סינון ראשוני, ואחר כך חוזרים אלינו להוצאה לשמי ולייעוץ משפטי, והרבה פעמים אומרים לי, מה, אבל תום, הם הביאו לי כבר הערכת שמי המשווק, והם הביאו לי גם עורך דין, ואני אומרת, כן, אבל אתה צריך עורך דין מטעמך ואתה צריך שמי מטעמך, מהסיבה שאנחנו נתקלים בהרבה הערכות שמי לפי תקן 22, שזה שומה מבוססת הנחה, שגם הנחות היסוד בהן הן לחלוטין לא מחוברות למציאות, וגם ברמה המשפטית, עסקה נהדרת תכנונית, אין שום הגנות משפטיות ללקוח, לכן אנחנו מלווים עד הסוף, כולל מסע ומתן והכל. זה מה שאנחנו בעצם עושים.
את יודעת, אני, זה ידוע, כל מי ששומע אותי יודע שאני, שאנשים שואלים אותי, אנחנו הולכים לראות קרקע חקלאית, מה אנחנו עושים? אני אומר, בבקשה, שני בני הזוג לטלפון, אני אומר, אתם מגיעים למקום, קודם כל מחובקים. למה מחובקים? כדי שהידיים יהיו תפוסות. הרי אחד הכללי, אנחנו יודעים את זה, ואת מתעסקת בזה יותר, את המומחיות של החבר'ה שם להחתים, הרי זה השיטה של קלאב הוטל כאלה. ואני אומר, אתם הולכים בלי ארנק, בלי כרטיס אשראי, גם לא בטלפון, ידיים כפותות, ואם אין לכם, אז אני אומר לזוג, תשימו הזיכונים ותקשרו את הידיים ללולאות של הג'ינס, תקשיבו, תלכו להקשיב, תקשיבו, וכמו שאת אומרת, אחר כך תיקחו את בעלי המקצוע שיבדקו לכם, ואת אומרת את זה כל כך נכון, גם אם בן אדם קיבל את השמי, שמה שראה, והוא רואה חוות דעת של עורך דין, אנשים מזלזלים בזה. ולצערנו, הרבה מאוד אנשים נפלו בפח, ואני חושב שמה ש... באמת אני רוצה, לפני שניכנס לתחום של איזה קרקעות באמת, מתי אנחנו יודעים שקרקע תהיה טובה, מתי יש יותר סיכוי שהעסקה תצליח, ואנחנו יודעים את כל החלומות שאומרים, ואני אתמול או שלשום הגיע אליי מישהו ואמר, אנחנו בתוכנית מפורטת, ואני לא חושב שהוא הבין מה הוא אומר, אז בואי באמת תתארי את התהליך, את התהליך שבן אדם, בלי קשר לחברה, אבל זה בעצם התהליך, את עושה להם את זה, שבן אדם צריך לעשות כדי לוודא שלא מוכרים לו חלום.
אוקיי. אז אני קודם כל, אני לוקחת אותך צעד אחורה. קודם כל צריך לראות מי אותו בן אדם. אחד הדברים הראשונים שאנחנו דורשים לעשות זה אפיון, מקיף. וכשלקוח מגיע לפה, אני בכלל עוד לא מדברת איתו על השקעה, לא בקרקע ולא בדירה ולא בשום דבר אחר. אני קודם כל בודקת את תיק ההשקעות שלו, את המצב שלו, השקעה בקרקע לחלוטין לא מתאימה לכל אחד. ולאחר שאפיינתי אותו וראיתי מה הזמן שהוא מתכנן להיפגש עם הכסף, האם יש נכסים בבעלותו, האם זה לא הכסף האחרון שהוא אפילו חי ממנו, לפעמים אנשים באים ואומרים לי, טוב, יש לי 500,000 שקל, אבל אני מגלה שכל חצי שנה הוא משחרר איזה 50,000-60,000, והוא הולך לסבך את עצמו. אז קודם כל אנחנו בודקים האם הוא בכלל מתאים להשקעה בקרקע. ולאחר מכן אנחנו בודקים מה המטרה שלשמה הוא רוצה לבצע אותה השקעה. אם זה מישהו שאומר לי, תום, אני רוצה שהכסף יעבוד, זה משהו אחד. אם זה מישהו שאומר לי, תום, יש לי 3 ילדים, הם בגילאי 1, 2, 3, ואני רוצה לעשות להם תוכנית חיסכון, שזה בעצם הקרקע. מעולה. אז אני יודעת שיש לי אופק רחב יותר לחכות עם הקרקע וללכת על משהו שהוא יותר בוסרי. לקחנו את ההליך התכנוני, הליך שינוי הייעוד במדינת ישראל, ופילחנו אותו ל3 רמות סיכון, כמו שאתה אומר. ובכל רמת סיכון, כשמשקיע בא ואומר, אני נראה לי מתאים למסלול הירוק, הסולידי, או אני מתאים למסלול האדום כי אני אמיץ, אנחנו רוצים לוודא שהוא יודע מה המשמעות. כי כאשר תוכנית מתאר, לדוגמה, עכשיו נמצאת בהליך של הפקדה לוועדה המחוזית, האם קרה במדינת ישראל שתוכנית כבר הגיעה למצב הזה, וועדה מחוזית לא הסכימה על כמות יחידות הדיור, הערך בזמנו, לדעתי זה היה משולש שנים שזה קרה, והורידה חזרה ליזם שלא הגישו את התוכנית, ואז חזרנו למסלול האדום.
וכמה פעמים בוטלו התוכניות?
זה מה שאני אומרת, זו תוכנית
שבוטלו. בוטלו!
נכון.
הנה, התוכנית בחיפה, במורדות לינקולן למעלה.
מורדות לינקולן היה שם משהו...
שם אנחנו, הבעלים, חלק מהבעלים, הגשנו את ההתנגדויות שהתוכנית בוטלה.
נכון. מה שקרה במורדות לינקולן זה היה מדהים, כי זה היה פוליטיקה לגמרי. ברור לך שה-500 יחידות שהשאירו היה של משפחה מאוד מסוימת.
כן.
אבל תוואי השטח שם הוא כל כך מורכב. ושם, על אף שהייתה תוכנית לכאורה מתקדמת, באו ואמרו, אוקיי, רבע מהתוכנית נשאר, אם אני לא טועה זה היה היחס, ושלושת רבעי בחוץ, עכשיו לכו להודעה לפי סעיף 77-78, תעשו תוכנית מחדש. וזה משהו שאתה צריך להבין כשאתה קונה קרקע ברמה של תוכנית מתאר. וכשאתה רוכש קרקע ברמה של תוכנית מפורטת, אתה מבין שלכאורה ייעוד הקרקע כבר שונה
בתוכנית המתאר. שתפה אנחנו נדבר על תוכנית מפורטת, בגלל שבכל מקום את שומעת משהו אחר.
אוקיי. אז אני אגיד לך ככה בממש מילה. תוכנית מפורטת ניתן להוציא אותה לאחר שיש תוכנית מתאר מאושרת. תוכנית מתאר מאושרת, הווה אומר, שהקרקע שהייתה חקלאית לחלוטין, כבר שינתה את יהודה, היא עדיין לא זמינה לבנייה, אבל היא אושרה למגורים, למסחר, לתעסוקה.
אני חשוב לי, סליחה שאני עוצר אותך.
כן.
את ואני, שאנחנו שומעים תוכנית מתאר, זה כאילו אנחנו מדברים על המיקרופון שנמצא מולך.
להסביר מה זה אומר?
אנשים לא מבינים. אנשים חושבים שאם יש תוכנית מתאר ותוכנית מתאר, זה רק הבסיס, זה רק, תקראי לזה...
כשמה כן היא, היא מתארת מה...
היא תוכנית המדיניות.
אני אעשה לך רגע, אני חייבת לעשות רגע סדר, כדי שיבינו את מידת, ובמדריך הדיגיטלי...
זה מה שאני רוצה.
זה מעולה. יש במדינת ישראל, אנחנו מדברים על, מתוך 100% מהקרקעות, על 7% שהם בבעלות פרטית, יש במדינת ישראל תוכניות מתאר ארציות, מספר תוכניות. ויש תוכנית אחת שהיא מעניינת, תמ"א 35, שהיא מסווגת את הקרקעות במדינת ישראל לחמישה סוגי מרקמים. המרקם הראשוני המעניין בתמ"א 35 הוא מרקם עירוני. שמה הוא אומר בעצם? הוא אומר, מדינת ישראל, מתישהו בחזון שלה, רואה את השטח הזה לפיתוח עירוני, אזורי שכונות מגורים, מסחר, תעסוקה וכו'. ואז יש תמ"מ, תוכנית מתאר מחוזית. חייב לשמוע, בא אליי עורך דין לענייני מקרקעין, ואמר לי, אמרו לי לקנות את זה, קניתי, אבל אני חייב שתסתכלי על זה, ואני נכנסת והוא קנה בתמ"מ, בתוכנית מתאר מחוזית, אזור נחל וסביבותיו. לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שאזור נחל וסביבותיו לא ייבנה ב-300 שנה הבאות בערך. והוא עדיין קנה, כי הוא לא ידע להגיע לנתון הזה, וזה כל כך פשוט. ואחרי שבתוכנית מתאר מחוזית אנחנו בייעוד קרקע שהוא מעניין, צריך לבוא איזשהו יזם או אדריכל פרטי, להגיש תוכנית מתאר מקומית על תא שטח ספציפי או על עיר שלמה, ותוכנית המתאר כשמה כן היא תתאר לנו מה בחזון שלנו יהיה ניתן לבנות פה באופן מאוד כללי.
בוא נגיד שתוכנית המתאר, שהיא בדרך כלל או תוכנית שתופסת ארצית או נושאית,
לא ניתן לבנות ממנה.
היא רק...
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה.
היא הקו.
אמת.
והבסיס הזה, אם אנחנו לא כלולים בתוכו, אם אנחנו לא כלולים בתוכו,
אז
בטוח
אנחנו לא צריכים.
כנראה אנחנו לא... זה הבסיס למדוד.
אין את הפוטנציאל ההשבחתי הראשוני, הבוסרי, אין אותו.
דרך אגב, שאנשים יבינו, אלה שמקשיבים לנו, לא כולם, אחד מתוכניות המתאר הכי מפורסמות, זה תמ"א 38. כשאת אומרת לאנשים, תמ"א 38 זה תוכנית מתאר. 38 שהיא נושאית נכון. לחיזוק מבנים.
נכון.
זה תוכנית שהיא ממנה צריכים אחר כך לגזור את זה בצורה אחרת. אז אותו דבר מה שאת אמרת, תמ"א 35 וכל מתאר האחרות, אבל שיש לנו את התוכנית ואומרים לנו תוכנית מתאר, אנחנו עוד רחוקים שנות אור. אנחנו רק,
תראה.
אנחנו רחוקים, סליחה, אנחנו רחוקים, אבל לפחות אנחנו יודעים
שיש כיוון.
שאנחנו בתוך אזור שכן שוקלים
מיועד.
וכן בגדול, מיועד לעשות.
זה, עכשיו תראה, למה חילקנו את רמות הסיכום כפי שחילקנו אותם? כי בתוכנית מתאר ארצית ובתוכנית מתאר מחוזית, זה נכון מה שאתה אומר. אתה רואה איזשהו פוטנציאל ראשוני שהמדינה והמחוז רואים שכאן הולך לקום משהו. אבל בסטטיסטיקה, ויש סטטיסטיקות לדברים האלה, מרגע שיוצאת הודעה בדבר הכנת תוכנית מתאר מקומית, אז בערך הזמן הממוצע הוא 13 שנים, ראיתי גם יותר מזה וראיתי גם פחות מזה בקצת.
את מוכנה לצעוק את ה-13 שנים שאנשים ישמעו?
13 שנים זה לא אומר שזה רע, תכף נדבר מה אנחנו מחפשים בשביל לגעת ב-13 שנים, אבל אז מתחילה הספירה לאחור של 13 שנים. אז שבא אליי משקיע ואומר לי, אבל הקרקע היא צהובה,
בוא נגיד שה-13 שנים זה לא, שנגדיר, את אומרת מהניסיון זה בממוצע 13 שנים.
יש יותר.
זה לא 13 שנים.
יש.
זה לא שאמרת לבן אדם, אם קנית עכשיו,
אם אני אספר לך,
אז נגיד אתה רוצה את זה לילד, הילד שלך בן 10 ואתה רוצה בגיל 23, לא, לא.
אז יכול להיות.
יכול להיות שכן.
נכון.
אבל קח בחשבון שזה גם יכול להיות שלא.
17, נכון.
כן. זה ממוצע.
נכון.
כן.
ורק באותו רגע, כששעון החול מתהפך ואפשר להתחיל לספור את השנים, אז יש תוכנית מתאר מקומית שכשמה כן היא באה לתאר מה הולך להיות פה, אבל מכוחה לא ניתן יהיה להגיש בקשה ליתר ולא ניתן יהיה לבנות. ורק לאחר שהיא שקובעת את התנאים הכלליים ומגדירה מה הולך להיות, רק כשהיא תאושר, יצאו לתכנון מפורט, שאגב גם הוא מכוחו, מכוח האישור של תוכנית מפורטת ולוחות איזון, שזה פרצלציה, בוא נגיד, שווה ערך מבחינתנו לפרצלציה, להישאר ברמה הנמוכה.
תבואי לראות בקורס שלי איך אני מלמד את זה, יש לי קורס,
כן.
כמו שעשה אסף, שאני מלמד כשאני מלמד את הנסח, אני מלמד איך עושים טאבה, איך עושים טאבה, ואיך עושים את הטבלת איזון, ואיך מגדירים מי מקבל מה.
נכון מאוד.
אני מלמד את הכל כדי שאנשים יבינו, כדי שגם שהם מגיעים אלייך לנושא של קרקע חקלאית, שהם יבינו איך זה מתחלק ומה ההיגיון, והם מפחידים את כולם עם ההפקעה של 40% או של כמה שזה יהיה.
שזה נעשה מסך כל
השני. אז תכף נדבר על זה, אבל זה כל כך נכון מה שאת אומרת. את יודעת, ככה קופץ לי תוך כדי, אני שומע כל הזמן מהאנשים, אמרו לי שזה קרקע צהובה, אמרו לי שזה... מה המשמעות של זה?
אוקיי, קרקע צהובה, זה משהו, אלוואי והייתי יכולה לראות לך פה, אבל בתמ"א 35, שמסווגת את הקרקעות לחמישה סוגי מרקמים, המרקם העירוני נמצא תחום בתוך קו כתום עבה, והשוק נתן לזה את הכינוי קרקע צהובה. וכולם אומרים לי, אבל הקרקע צהובה, אבל הקרקע צהובה. אני אומרת, נכון. הסבירות הגבוהה זה שזה יקרה. מתי? אין לך אפילו את הספירה לאחור. יש לי משקיעים עשירים מאוד, שהם הפלח המאוד מאוד קטן שיכולים להתאים להשקעה בקרקע שהיא רק צהובה. הם אומרים, תום, אני ילדיי, נכדיי, ניני וניני, ניני מסודרים, אני רוצה קרקע יחסית זולה, גם אם זה ייקח 150 שנה, אני בסדר. מרבית המשקיעים רוצים להיפגש עם הכסף עוד בימי חייהם. עכשיו שתבין, אני לא נגד מסלול צהוב, לדוגמה, מסלול אמצע, שיש תוכנית מתאר, שהמשקיע מבין שיש פה עבודה תכנונית מעמיקה, גם לא כל מסלול צהוב, אלא מתקדם, עבודה תכנונית מעמיקה, שמכוח העבודה התכנונית והתקדמות התוכנית הוא יעשה כסף, אין לי בעיה עם זה.
מעולה.
וגם אז אני רוצה לראות...
אם הוא מודע לזמנים, אם הוא מודע למשמעויות, רוב האנשים... רוב האנשים לא מודעים, וגם האינפורמציה שהם מקבלים...
שגויה.
היא שגויה.
היום אני נתקלת... הרבה פעמים המדינה ומנסים לעשות טוב, ובסוף זה יוצא לא טוב. הערכת שמאי לפי תקן 22 באה...
בואי תסבירי מה זה.
אוקיי. בשנת 2014, משרד המשפטים הוציא תקינה, הערכת שמאי לפי תקן 22. תקן 22 זו התקינה, שהוא אומר, כל משווק של קרקעות חייב להגיש לרוכש, הערכת שמאי לפי אותה תקינה, שלמעשה אומרת מה סטטוס הקרקע, איזה הליכים תכנוניים חלים עליה, מה השוויה של הקרקע היום.
דרך אגב, זה יותר תופס על השמאי מאשר על המשווק. התקן הוא לשמאי, ואני...
השמאי עושה את התקן.
כן, כן, מי שעושה את התקן...
מי שמזמין אותו, מי שלא, המשווק.
לצערי, לצערי, מי שלא מחויב בו זה המשווק.
לא, הוא מחויב בו.
השמאי מחויב בו, צריך להביא שמאות.
השמאי מחויב בו ברמה התקן, של מה
סליחה,
שכתבתי.
התקן הוא של השמאי, אם את לא מציגה את זה, זאת אומרת, אין נגדך משהו, זאת אומרת, השמאי חייב להגיש את התקן.
לא, רגע, צחי. אני עכשיו לוקחת דונם בהרצליה לשיווק, אני מחויבת כל זמן שלא אושרה תוכנית.
להביא שמאות,
עם תקן. מחויבת להביא ערכת שמאי לפי תקן 22.
יפה. אבל
זה בא לברך...
התקן... זה בסדר גמור מה שאמרת.
אתה אומר, הפלומבה, האחריות היא על השמיים? ברור.
כן, זהו. זה ברור. זה מה שאמרתי.
עכשיו תראה, הדבר הזה בא לברך, הוציאו את זה ב-2014, 2016 לדעתי נפלה חברת אדמה, ואז חייבו בחוק להגיש את הערכת השמיים. ואתה אומר,
זה היה קטליזטור.
כן, אתה אומר, יופי, סוג של רגולטור. מה? הערכת שמיים לפי תקן 22, היא נקראת שומה מבוססת הנחה. בהנחה שיחול א', ב' וג', אזי שהקרקע שלך תהיה שווה ככה וככה.
התקן, בוא נגדיר את זה, התקן חייב לדייק, הוא גורם לשמי לדייק את המקום של הקרקע ואת המצב התכנוני שלה, שדרך אגב עשה לנו בלגן גם באזורים של המושה, כמו בתקווה.
כן.
גם התקווה, בגלל שזה אזור מושה,
כן.
לשם תקף התקן,
כן.
כמו בקרקעות, גם שם היום שאת רוצה לקבל שמאות על נכס, את צריכה לפי תקן 22, ואת תגלי... אני גיליתי את זה על בשרי, ששמאים מתחמקים מלעשות לך את השמאות, או שהם מבקשים סכומים שאת לא תרצי.
כן. אז מה שקורה היום, המשווק הוא זה שמשלם את הערכת השמאי, והערכת השמאי הזאת היא מבוססת הנחה. עכשיו, מי שלא מבין ברמה, אני קוראת, וואו, מאות הערכות שמאי בשבוע. תמיד כל הנחות היסוד הן נכונות. כל מה סטטוס התוכנית, באיזה תוכנית זה ככה, באיזה תוכנית זה ככה, ותמיד המסקנות, לא תמיד, כמעט תמיד, המסקנות הן שגויות. ואז אתה קורא באותיות קטנות כאלה שכתוב שהסיכוי שהפרוגרמה שהציגו לשמי תקרה, הוא אפסי כי היא נוגנת את הליכי התכנון המקוריים בקרקע, אבל אם היא תקרה, אז שווי ה-200,000 שקלית יהיה שווה מיליון שקל. וזה בעייתי. גם תיקון 4 לתמ"א 35 שמדבר על הגדרת הצפיפות הוא תוכנית שהיא מנחה.
נכון.
אבל כשאני קורא טאבה של תוכנית, והצפיפות היא 3 יחידות לדונם ברוטו, זה לא עוזר לי שזה 10 יחידות לדונם ברוטו בשטח אינטנסיבי, זה לא עוזר לי, יש נתוני תוכנית. ואנשים לא יודעים לקרוא את זה, ואני אומרת לך שגם משקיעים שקנו ממני עוד כשהייתי מנכ״ל
חברה אחרת,
גם הם לא יודעים לקרוא את זה. ואני שנים טוענת שצריך להיות סוג של רגולטור ואין רגולטור, אז אנחנו לא רגולטור, אבל אנחנו עושים את העבודה של הרגולטור. באמת, זה מה שאתה חייב לדעת. ואז שאתה יודע את הסיכונים, אין לי בעיה שתחליט מה שאתה רוצה.
תגידי, יכול להיות מצב, אני ראיתי את זה בשמאויות,
כן.
לצערי, שכותב השמאי, תוך 4 שנים הקרקע תשנה את יהודה.
אוקיי, יש...
ראיתי את זה בעיניים.
אז יש, הוא אמור בערכת השמאי לפי תקן 22 גם להאריך את הזמנים. עכשיו, אם תעשה פילוחים סטטיסטיים,
הוא לא כותב הערכה, הוא אומר, אני לא מעריך, הוא אומר, תוך 4 שנים היא תשנה את יהודה.
אז צריך לשלול אותה רישיון. כי אף אחד. שואלים אותי, תגיד, יש לך משקיעים שתוך 2 שנים עשו 100% על הכסף? יש לי. אבל גם אני, מחשיבת עצמי יודעת ומבינה קרקעות, גם אני לא ידעתי שזה מה שהם יעשו. כי לא ניתן להעריך, לפעמים תזכיר השפעה על הסביבה. פרק א' וב' שהיה בחוף התחלת, עוד בתחילת התוכנית שהייתה בוועדה מקומית. אתה יודע כמה זמן לקח? בערך 3 שנים לדעתי, לעשות אותו. אז מי שיגיד שהוא יודע מתי הקרקע הולכת להיות מופשרת, זה לא. אנחנו כן יכולים להגיד, תראו, סטטיסטית לחלק של תכנון מפורט פלוס מינוי שמי ולוחות איזון, לוקח איקס שנים. אנחנו יכולים להגיד, על פי הערכה, האם יכול לקחת יותר חד משמעית, האם יכול לקחת פחות? גם.
את התוכנית המפורטת שאת כל הזמן מזכירה, וקודם פתח צגועיים על זה, זה בשלב של הטאבה או בשלב של אחרי הטאבה לקראת היתר?
זה השלב של הטאבה. אתה מדבר איתי, לא, אתה לא מדבר איתי על התוכנית בניין
עצמו. לא, 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 לא. שאומרים לאנשים, אחד הדברים שאני שומע כל פעם מחדש, שמגיעים אליי, ואני לא מתעסק בזה, אני פחות מתעסק בזה, אבל שמגיעים אומרים לי, שמע, אמרו לנו תוכנית מפורטת. אנחנו עכשיו נמצאים בשלב של התוכנית המפורטת. אנחנו כרגע מייצרים את הטאבה, שדרך אגב, גם בטאבה אנחנו לא יודעים מתי היא תיגמר.
נכון. יש סטטיסטיקה של זה.
עוד פעם, סטטיסטיקה זה סטטיסטיקה, כן. אבל נכון. אנחנו יודעים את הסכנות. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שלב הרי שרק אם נכנס התנגדויות, זה יכול להיעצר רק בתיקונים ובשינויים, או...
אני יודעת... תיקון 106 ללוחות האיזון, הפרצלציה, יכול לעכב, ואנחנו רואים שזה קורה. אז זה השלב, התוכנית המפורטת שהיא נגזרת מתוכנית המתאר, שנגזרת מהתוכנית, כאילו, אתה יודע, זה נבנה. תוכנית המפורטת, מכוח האישור שלה, ביחד עם לוחות האיזון, ניתן יהיה להגיש בקשה ליתר. ואז אומרים לי, וואי, אז אם זה יקרה תוך 4 שנים, אני יכול תוך שנת... אני אומרת, רגע. ואז צריך לעשות פיתוח תשתיות על הקרקע ולהגיש תוכנית בניין. אחרי שקיבלנו את המגרש תמורה שלנו בלוחות האיזון, אנחנו צריכים להגיש תוכנית בניין. ולהגיש בקשה ליתר, שלפעמים יש מקומות, בתל אביב, כמה זמן לוקח להוציא יתר?
1.5 שנה, מינימום.
שנתיים.
אמרתי מינימום, לא, עברתי.
אז לדוגמה בתל אביב, אולי קריות קצת פחות, אבל זאת אומרת, יש עוד זמן. עכשיו תגיד לי, יאללה, כל כך הרבה דברים שליליים לכאורה. ועדיין אני אגיד לך, צחי, כשאתה יודע להשקיע בקרקע, אין לזה אח ורע. ואני עשיתי דירות.
אז אני עדיין רוצה, לפני שאנחנו ניתן את ההצהרות האלה, ואני אומר, חלק מהשיטה שאת באה למשווק קרקעות, הוא אומר לך, את קונה זכות לדירה של 125 מטר, של 150 מטר. אני, שאני כבר אפשרתי קרקעות, אני אישית, הרי עשיתי יזמות, לא זוכר שידעתי להגיד כמה אני אקבל בסוף, ויש לזה שינויים, ואני אתן לך דוגמה לזה מקרקע שאני הייתי שותף לה, שהיה שינוי, איך משווקים דבר כזה? זאת אומרת, איך מוכרים למישהו, מוכרים לו חלק במושה של הקרקע,
נכון.
אבל איך אומרים לו כמה מטר הוא יקבל?
ככה, המושג זכות לדירה, בוא נתחיל מהיסוד של מה ששאלת, המושג זכות לדירה הוא שגוי
תסתכלי למצלמה ותגידי שאנשים יראו את העיניים עם האימות שלך שאומרות שזה שגוי, שיפסיקו לבלבל לנו את המוח.
המושג זכות לדירה הוא שגוי ב-90% ומשהו מהקרקעות שמציגים לכם את המושג הזה. ולמה? כי למעשה, עד שאנחנו לא עושים פרצלציה, שאומרת לנו מה מגרש התמורה שלנו ומה הזכויות אותן אנחנו נקבל, יכול שנקבל זכויות לחנות, יכול שנקבל זכויות למשרד, יכול שנקבל זכויות למלונאות, ויכול להיות שנקבל זכויות למשרד.
גם אם עכשיו, בשלב המקדים של התוכנית שכבר נמצא, חשבו שיעשו שם איזה מגורים, יכול להיות שאנחנו בכלל לא שם.
אמת. אבל מה אני כן יכול לוודא על פי נתוני התוכנית? ולכן בשלב 3 של השיטה אנחנו נפעיל שמאי תמיד. כי יש אנשים בעלי מקצוע שיודעים להוציא מתוך נתוני התוכנית את אחוז ההפקעות, את הצפיפות, שאומר, וגם את האקווילנט ליחידה. אני אומרת שאם תרכוש 125 מטר בתוכנית ככה וככה, זה יהיה אקווילנט היום לשלושה חדרים, אבל אקווילנט זו מילת המפתח. תוכנית תל אביב 3,700. קבע השמיים מפתח שומה שאומר, זכות לדירה של 120 מטר נטו, סליחה, ושווה לחנות של 67 מטר נטו, תל אביב על הים, שווה למשרד של 240 מטר נטו, שלושתם שווים אותו שווי, אוקיי? הם זהות בשווי שלהם, אוקיי. זה האקווילנט. ואז אני אומרת, כמשקיע, מצוין, אני יודע, שמתי מיליון, יהיה שווה 3 מיליון. כשמתחילים להגיד לי, תום, אבל איך אני אדע שהדירה שלי תראה ים? אני אומרת, אל תקנה קרקע.
ממש לא.
לך ותקנה או דירה על הנייר, שאתה יודע באיזה קומה, מה, האם אתה חזית או עורף וכו'. או שתקנה דירה מוכנה. השקעה בקרקע היא השקעה. וכל מי שמספר סיפורים על היופי של השכונה, שאתה גם יש לנו איזה חבר שאנחנו צוחקים, שהיו שואלים אותו, ואני אוכל לעשות מנוי לקאנטרי, בואי כן, הוא היה מוכר את החלום. אבל זה לא העניין בהשקעות. השקעות בקרקע הן מצוינות כשיודעים לעשות אותן כהשקעה פיננסית. האם יכול להיות שתגיעו לנכסים שווים וטובים בשווי מאוד גבוה? התשובה היא לחלוטין כן, אם אתם יודעים איפה להשקיע.
כן, אם בדקתם את זה נכון.
כן, וגם איפה זה יהיה? זה יהיה חזית או עורף? לא, לא ניתן לדעת. ניתן לדעת כמה בערך תהיה שווה הקרקע על פי נתוני הנדלן היום, וגם זה... אנחנו רואים נתון
אנשים השינויים. צריכים לזכור שאם הם קנו מקום בבנייה רוויה ואחר כך מאקדים אותם, וזה לא משנה כמה הגודל שלהם, כן? ככל שיהיה להם יותר מטרים אז אולי יהיה להם יותר השפעה, אבל זה לא תמיד. בלינקולן לנו היה 1.5 דונם והכניסו אותנו בתוך בניין. אנשים צריכים להבין שיש להם אחר כך גם את השלב השני
של
הסכם השיתוף בתוך הבניין, ואז כל מה שבונים ביחד, וזה הופך להיות סוג של
קבוצת רכישה.
קבוצת רכישה.
קוראים לזה ככה בגלל ענייני מיסוי.
נכון, אבל זה סוג של, אמרתי.
נכון.
אמרתי את זה בזהירות רבה, וצריכים להתארגן ביחד, ואז זה תלוי איפה, איך ואיך יתחלק השטח, ואיזה הגרלה תהיה, ואיך כל הדברים יתנהלו. אנשים צריכים, נכון, זה יצא להם בסדר, אבל הוודאות היא פחות מאשר, כמו שאת אומרת, לאלה שרוצים את 100% ודאות, שילכו לקנות משהו מוכן.
נכון, נכון. עכשיו תשאל אותי, אנשים שרוצים את 100% ודאות, אלו צריכים להיות. אולי תחלוק עליי, כי אתה עושה משהו דומה לש...
אם הייתי חולק עליך לגמרי, לא הייתי יושב פה.
תראה, בסוף אני אומרת, מה זה כשאתה רוצה את 100% ודאות, אז תעשה את זה לצרכים, לדוגמה לצרכי מגורים. אתה רוצה לגור עם אשתך מול הים, וככה וככה, אז תלך ותקנה בית. ושתקנה דירה על הנייר שאתה יודע כבר מספיק. אבל כשאתה עושה השקעות, המילה ודאות, ודאות מוחלטת היא כמעט ולא קיימת. כשאני קונה היום דירה ומזכיר
אותה... תדעי לך שזה אחד ממשפטי המפתח בפרק הזה.
נכון, נכון. כשאתה עושה השקעות בכלל, גם כשאני אומרים לי, תגידי, ואם אני לא אמצא קונה לקרקע שלי, אני אומר, תגיד, ואם אתה קונה עכשיו דירה ומזכיר אותה, עזוב האחוזים המאוד נמוכים שעושים היום בבנק יותר, אבל נגיד שאתה עושה את זה, אתה יודע בוודאות שהדירה שלך לא תעמוד ריקה אף פעם? זה לא נכון. אבל אני אומרת, בתחום שהוא כל כך מלא באי ודאות, אתה צריך לדעת מה אתה יודע בוודאות ומה אתה לא יודע.
אתה צריך לעשות את הבדיקות שיקטינו לך אמת, את הסיכון.
אמת.
מי שאומר שבנדלן אין סיכון, הוא שקרן.
נכון.
אנחנו צריכים לעשות את המקום, גם שאנחנו קונים דירות היום, כן. ואני יותר בדירות, שאנחנו קונים דירות, יש לי אנשים שבאים, אנחנו רוצים דירה שבטוח יש בה התחדשות עירונית. אין לי מוצר כזה. אלא אם כן אתה קונה את זה.
במחיר המגולם הסופי, כי זה כבר מאושר.
שזה כבר חתום, זה בדרך להיתר.
ברור.
ואתה כבר שילמת את הסכום לבעל הקרקע. אנחנו קונים בהיתכנות. עכשיו, איך אנחנו בודקים את ההיתכנות?
השלב שזה נמצא, כמה
חתמות. אם יש תוכנית מתאר למקום, אם יש תוכנית מדיניות תכנון, אם יש כמו בחולון תוכנית שהיא תב"ע מאושרת לכללי של כל העיר, אנשים צריכים להבין, ויש לי אנשים שהם מחפשים את המאה אחוז, אין מאה אחוז. מספיק הרי, אני מספר לאנשים, אני כיועץ, ביטלתי תמ"א 38 לבניין בירושלים, שכולם היו בטוחים, עבדו עליו הרבה מאוד שנים. אני באתי ומצאתי שהיה שם אגדה, שאני אספר לך את זה אחר כך, שלא היה סיכוי שיעשו שם את התמ"א, זאת אומרת, הרשקבלן היה פושט רגל, כן. את התמ"א, ואני עצרתי את זה, זאת אומרת, הכל מתבטל. אז אנחנו הולכים אל ההיתכנות המקסימלית, אבל בשביל זה צריכים ידע, וצריכים לדעת לבדוק את זה, וצריכים לעשות את כל השלבים, כדי שאנחנו נמנע את הצרות האלה.
נכון. כשאומרים לי, תום, זה בטוח, ואני שומעת את השאלה הזאת מלא, תום, זה בטוח? זאת אומרת, הדבר היחיד שבטוח זה ששום דבר לא בטוח, כי עד שאנחנו לא נגיע. אבל בהסתברות, ולכן יש לנו מסלולי סיכון, משקיע מיץ סיכון גבוה מאוד, משקיע של סיכון מחושב, ומשקיע סולידי. בתוך הדבר הזה, אתה צריך לדעת מה הסיכון, מה אתה יודע ומה אתה לא יודע, לאסוף מידע כמה שיותר ולבוא לגופים באמת שנותנים ומבינים. אתה יודע, הרבה פעמים משקיעים אומרים לי, אתה יכול לעשות שיחה עם המשווק בטלפון? והמשווק שבכל שיחה הצליח לשכנע אותם ולהכניע אותם ממש, בשיחה אחת איתי, לפעמים יכולה גם לקחת 40 דקות.
אני עשיתי לא פעם ולא פעמיים שיחות כאלה, אני יודע על מה את מדברת.
הבנתי מה את אומרת ונעתקות המילים. וזה לא כי אנחנו חכמים יותר, אנחנו פשוט מאוד מבינים. ואם אתה הולך להשקיע עכשיו 400 אלף, חצי מיליון, מיליון שקל, ולפעמים גם הרבה יותר מזה, המינימום שאתה צריך לדרוש, הכבוד שאתה צריך לתת לכסף שלך, זה לעשות בדיקות אמיתיות וטובות. זה מה שאני אומרת. פעם מישהו אמר לי, תגידי, נראה שאני אשלם לך עבור בדיקה, שיכול להיות שמתוצאות הבדיקה יעלה, שאני לא צריך לקנות את הקרקע?
זכית.
כל מי שפוגש אותי אחרי שהוא עשה כבר עסקה לא טובה, אומר לי, יאללה, איפה הייתם כשאנחנו קנינו, והייתי משלם לך גם 50 אלף בשביל לחסוך את עוגמת הנפש ואת הכסף שלי שהלך
לך. את יודעת, אני עשיתי פעם, סיפרתי על זה, עשיתי כמה פעמים ייעוץ לאנשים, שאמרתי להם בסוף, אתם לא קונים נדל"ן. אז אחד המקרים, צלצלה אליי אחרי הייעוץ, זאת שקיבלה את הייעוץ, ואומרת לי, אני חושבת שאתה צריך להחזיר לי את הכסף של הייעוץ. אני אומר לה, למה? היא אומרת לי, שיעצת לי לא לקנות נדלן, אז אתה לא צריך לקבל. אמרתי לה, אני חושב שאת צריכה לשלם לי כפול. אני הצלתי אותך.
ממש.
ואני חושב, אנשים צריכים, יודעת, שאני הייתי שואל את אבא שלי, שאלות, שהייתי ילד, הוא היה אומר לי לא, הייתי אומר לו, אבא, למה לא? הוא אומר, גם לא זה תשובה. זאת אומרת, לפעמים, הרי גם בסקר שוק, בחקר שוק שאנחנו עושים, אני מלמד, שאנחנו לומדים אזור, לפעמים ההחלטה, אחרי שחקרת את זה, זה שאנחנו לא משקיעים באזור הזה, אחרי שהתאמצנו. בשביל זה אני אומר, תעשו את הדברים, בהתחלה מדוד,
נכון.
תחליטו, זאת אומרת, תלכו, עקב אחרי אגודל, ותבדקו, כדי שלא במכה אחת תופתעו, תעשו את הבדיקות הבסיסיות, וזה אותו דבר בקרקעות.
נכון.
אני חושב שאם את לוקחת את האנשים, כמו שאת אומרת, ואת מתחילה איתם מהבדיקות היסודיות, את תמנעי מהם את הצרות.
זו הסיבה. אתה רואה את שלבים אחד ושתיים שם? זה מה שהנגשנו במדריך הדיגיטלי. זה נעשה כי בהתחלה כל פיפס אדמה היו שולחים אלינו, וזה משהו שבארבע דקות על השעון, משקיע שעכשיו לומד את זה, תוך ארבע דקות יודע לבדוק לבד ולהגיד, אני לא נוגע בזה. אמרנו, זה כל כך קל. וגם ככה לא צריך ללכת לעסקה, גם אני, עם כל הניסיון ומכירה באמת, כמעט כל פיסת אדמה במדינת ישראל, אם לא את כולן, לא זזה בעסקה בלי בעלי המקצוע שלי, בלי השמיים שלי ובלי עורכי הדין שלי.
זה בשום עסקה, גם שאת קונה דירה.
ממש. וכאן, ממש. לפחות את הסינון הראשוני, 70% מהעסקאות בערך, זה עסקאות שאני אומרת לך צחי, זה להפסיד כסף. את זה כולם יכולים לעשות. נותנת אותו במתנה, אתה יודע, את המדריך הדיגיטלי.
אז גם אני אקח אותו.
קח, באהבה, בואו, קחו, תלמדו. הרי בסוף...
את יודעת משהו? אם את נותנת אותו,
כן.
אז בואו נצרף אותו לטובת המאזינים שלנו. בשמחה. אצלי בעמוד של ההקלטה באתר שלי, נצרף אותו בעמוד ההקלטה באתר, ואנשים יוכלו להוריד אותו.
בשמחה, אני רק אגיד עוד משהו. השיטה עובדת לפי הכלל, יש במדינת ישראל, אתה מכיר הליכי תכנון, המון יוצאים מן הכלל, השיטה עובדת רק על הכלל. once אנחנו נתקלים במשהו, הייתה לי עכשיו עסקה כזאת. בשיטה היא נופלת בתנאי סף, אבל ראינו שעל אותו תא שטח, עם אותם תנאי יסוד, כבר יש שכונת מגורים מאושרת. התחלנו לנבור, והיא באמת הייתה אחד מהיוצאים מן הכלל. במקרים של יוצאים מן הכלל, אני אומרת לבוא אלינו, שלא תפסלו סתם עסקאות, אבל בכלל היא עובדת, המדריך הוא פשוט, הוא נגיש, הוא קל. קחו, הלוואי ונגיע לכמה שיותר אנשים שידעו לעבוד נכון עם הכסף שלהם.
אז בואו נספר קצת סיפורים על מקרים כאלה. את יודעת, יש סיפור שאני נוהג לספר, זה על קרקע שיום אחד אני לימדתי במכללה, בקשפול לימדתי, שהלכה. ומצלצל למנהל הסניף ואומר לי, שמע, עד שאתה מגיע אליי, אני חייב שתבדוק לי איזה קרקע, אני חייב להשקיע. ואני מצלצל למתווך שמשווק את הקרקע, והוא מספר לי על הקרקע, יש לי זמן בדרך. ואני אומר לו, תקשיב, אני צריך לראות את הניירת, אני רוצה לראות על מה מדובר, והוא, זה משהו בצפון. הוא אומר לי, בוא, אני אשלח לך. אז אני אומר לו, בוא, אני אכתיב לך את האימייל שלי. אני אומר לו, info, strudel, real easy. הוא אומר לי, מה זה real easy? אני אומר לו, נדלן בקלות. פוק, ניתק את הטלפון. למה? הוא הבין שכרגע יושב מולו
מישהו שמבין.
ולא היה סיכוי, אחר כך סתם, מהסקרנות, הלכתי לבדוק, איך אמרת קודם, זה תוואי נחל, שאין סיכוי שיש שם משהו. אז יש באמת, ויש עוד, אני גם סיפור שאני עשיתי אליו מאמר מלפני שנים, על קרקע בגוש 3947, ליד רחובות, שבאו כולם, הזמינו את כל הקהל, לראות שם שהנה הטאבה מתקדמת ופגישה עם מויאל, עם ראש העיר ומתחילים להגיד מה הולכים לקבל וקודם כל פתאום גילו שמקבלים פחות ושיש שם את הקו אוויר של תל נוף ואז מגיע מויאל, ראש העיר והוא אומר אני דוחף את התוכנית ראש העיר זה ראש הוועדה המקומית נכון שהוא לא בפועל, יש לו את הסגן שלו עושה את זה, אבל הוא ראש, הוא ראש העיר.
לחלוטין, אם הוא מניע, זה פקטור מאוד.
ויש לו אינטרס, לא אישי, אלא יש לו אינטרס להריץ את זה. ואז הוא מספר איך הירוקים מציקים לו, ואיך הירוקים רוצים לשמר דיונות, ומסביר מה קורה, אבל הוא אומר, אל תדאגו, אני דוחף את זה, ואנחנו כבר הרבה מאוד שנים אחרי. ועוד לא קרה כלום. עוד פעם, צריכים להבין...
הצעות הן נחמדות.
צריכים לדעת איפה, בגלל זה צריכים לדעת מי יכול לקחת אותנו.
בוא, אני רוצה לספר לך משהו שהוא אפילו יותר חמור מזה. הצהרות זה דבר נחמד. יש ראש עיר אחד, הוא עדיין ראש העיר, ולכן אנחנו לא ננקוט איזה, שבא ואמר, אני הולך להילחם במצוקת הדיור ברמה המדינית, בעיר שלנו, ולתרום את חלקנו, ועל כן אני הולך לקדם תוכנית מתאר כוללנית שמספרה ככה וככה, ואני הולך לעשות פה 12,000 יחידות דיור, פה 12 וכו'. ואחד מהשטחים בתוכנית מתאר היה באמת שטח ספציפי שבו הוא רצה לקדם 12,000 יחידות דיור. ולא משנה כמה מחו על זה, כי לא רצו להרים שם רבי קומות. הוא אמר, אנחנו, והאזור הזה יפונה, יש שם איזה משהו, והאזור הזה יפונה וכו' וכו'. וזה היה מאוד מבטיח, והוא הופיע כמעט בכל מקום. כאילו אם אתה שואל אותי, ללכת, לקנות, כי הוא יעשה. אז היו בחירות. ולפני הבחירות, כל התושבים באותן שכונות או באותה עיר, חתמו על עצומה נגדו בבחירות בגלל אותה תוכנית. אז מה הוא עשה? הוא מיד ניסה למשוך את התוכנית, אבל לא נתנו לו, כי היא כבר הייתה מופקדת בוועדה המחוזית, והפעילו את היועצים המשפטיים של הוועדה המקומית כדי להגיד למה אי אפשר למשוך מהמחוזית ואמרו לו זה בדיוק מה שמנסים למנוע, יש איזונים ובלמים ואז הוא הגיש התנגדות לתוכנית ואמרו לו לשנות בהתאם ומאז התוכנית התמסמסה והוא נבחר שוב כי כשהיית מתקשר לעירייה ואומר להם מה קורה עם תוכנית ככה וככה וזה אז הם אומרים לא לא אין את התוכנית הזאת למרות שהיא הייתה הם שינו מספר ושינו זה כדי והתוכנית הזאת קפואה ולא קרה איתה כלום. למזלנו, באה הממשלה ועשתה שם הליך של הוותמ"ל. ואז, כאילו, אם אתה שואל אותי, הוא גם תומך בזה רק בלי שידעו. אבל זאת אומרת שאפילו ראשי ערים יכולים להשפיע לחיוב או לשלילה בגלל מניעים פוליטיים.
ברור.
על קרקע. ולכן...
זה אחד הדברים שמפעילים ראשי ערים, סליחה.
נכון.
פוליטיקה.
פוליטיקה. והפוליטיקה הזאת, אם לא היו באים מהוותמ"ל ועושים שם הליך מקוצר, האנשים שהלכו אחרי כל ההצהרות שלו, שהוא הולך להקים של זה, היו ממש נתפקים.
אז בואי תסבירי לאנשים מה זה ותמ"ל.
אוקיי. ותמ"ל זו ועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור. למעשה מדובר בהוראת חוק שעה, שבמדינה שלנו, אומרים לי, למה את מציינת שזה הוראת חוק שעה? אני אומרת, כי היה לנו בכלום זמן 5 מערכות בחירות. כל מערכת בחירות, אנחנו רעדנו.
אנחנו חיים היום בצווי שעה.
בדיוק.
המס רכישה זה צו שעה, הרבה מאוד זה צווי שעה.
אמת, אבל כשמדובר בהליך תכנוני מואץ, שיש בו שלבים, הרי כמו שיש הליך תכנוני בקרקע, יש שלבים, יש...
אני רק חייב לשאול, את יודעת למה אני שואל את זה? הוותמ"ל זה משהו פרטי או גוף ממשלתי?
ממשלתי.
לא סתם שאלתי.
הוותמ"ל הוא גוף ממשלתי, לא יכול להיות שהוא עושה עסקאות קומבינציה עם החברות, ממש
את
לא.
את הסברת.
ועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור באה ואומרת, לא צריך גם תוכנית מתאר מקומית, גם תוכנית מפורטת, גם ועדה מקומית, מחוזית, ארצית, ועדה עוד פעם מפורטת מקומית. צריך ועדה אחת ותוכנית אחת. תוכנית אחת מתאר שמכילה הוראות של תוכנית מפורטת, וועדה אחת היא מועצה ארצית. אנחנו רוצים לקצר את ההליך התכנוני, מ-13 שנה בממוצע, לשנתיים, רק את ההליך הסטטטורי,
זה בעצם גוף לב. שקם, ואנחנו ראיינו פה, אני ראיינתי את דקלה פרסיקו, נכון. שהיא הקימה אותו, שעשיתי את הפודקאסט על כל תחום התכנון, ולמעשה הוא בא לפתור את הבעיה שהיום היא קיימת בארץ, שהיא הבירוקרטיה.
נכון.
התחום הבירוקרטי בארץ הוא נושא בעייתי מאוד.
אבל אני חייבת להגיד משהו על זה, ותסלח לי דקלה אם היא לא אמרה את זה, אני חייבת להגיד.
לא, דקלה אמרה
הכל. הוותמ"ל הוא... יש לו 3 שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא הצהרה על מתחם כמועדף לדיור. פה אנחנו יודעים, כמו תמ"א 35, שיש ניצנים של תכנון ראשוני שיש בו פוטנציאל. לאחר מכן יש הליך קדם סטטטורי, ששולחן עגול, זה התהליך שעושים למעשה, שכל מי שיש לו השגות, רשות מקרקעי ישראל, הירוקים, פרטיים, העירייה וכו', דנים בתוכנית. ורק לאחר מכן הוא נכנס להליך הסטטטורי, הוא אמור לקחת 24 חודשים. יש תוכניות, רחוב, תמ"ל 3003, טסה, אושרה. ויש תוכניות, כמו תמ"ל 3006, שמתעכבת בהליך הקדם סטטטורי ועוד רבות וטובות אחרות. זה כן מראה על נכונות של המדינה ועל רצון לקדם שטח, וגם שם אנחנו חייבים לצלול לפרטים. אבל ההליך הזה הוא מבורך. תראה, בסוף המדינה מנסה להילחם במצוקת הדיור. שימו לב, חסרות לנו 60,000 דירות בשנה. עכשיו בואו...
עכשיו אנחנו כבר בחוסר של 200.
עכשיו בואו נדבר רגע מה קרה במלחמה, זה אני אגיד לך. בשבוע הראשון של המלחמה אני קיבלתי חום. אמרתי, אלוהים ישמור, אני, סרן בצבא, כל היום כשהמשקיעים באים לי ומתמרמרים על המיסוי, משכנעת אותם לא לעשות רילוקיישן, אני בעצמי בשבוע הראשון אמרתי לבעלי, אני לא רוצה לחיות במקום שאני לא בטוחה בו. ואז אמרתי, וואו, הנדלן הולך להתרסק. אם אני חושבת לעזוב, כל מדינת ישראל תעזוב. ולקח פחות מ10 ימים שנבין את סדרי הגודל של האנטישמיות שיש בעולם, ונתאפס ונבין שאין לנו ארץ אחרת. ואז מה שאתה רואה שקורה, זה שחוץ מזה שמעל 300,000 שווים ארצה, כשאתה מדבר עם קהילות יהודיות בעולם, מה שהם עושים בבתי כנסת זה גם מדברים על הדחיפות לקנות דירה שתהיה להם פה.
רק צריך דירות.
יפה. ויש מחסור של 60,000. וזה מוביל אותי לטענה.
יש מחסור של 200,000 דירות בארץ.
בשנה?
כרגע, לא, לא, כרגע, לא, אוקיי. כרגע, בגלל כל העיכובים עם הריבית,
אמת,
ועם
אמת.
כל הסיפור של דיור למשתכן, וכל הסיפורים שיש בשנים האחרונות, אנחנו בבעיה קשה מאוד. זאת אומרת, יהיו חייבים להפשיר קרקעות בקצב מסחר.
יפה. ומה שאומר, מחירי ביקוש קשיח מאוד, אפילו יותר אחרי המלחמה, מחירי הנדלן יעלו, ההיצע, עדיין יש תהליכים שלוקחים זמן, יצטרכו להאיץ תהליכים, וכן צריך להשקיע בנדלן, וכן צריך לחזק את מדינת ישראל, כי חבר'ה, יש פה גם מלחמה כלכלית. המלחמה היא לא רק המלחמה שלנו בעזה.
אני רק רוצה לקחת ולהגיד, שבעצם צריכים לקחת את מה שאת אמרת עכשיו, ואני חושב שאין סייפה יותר טובה מזה לפרק הזה, אבל יהיו כאלה שינצלו את זה, וצריך לבדוק, אנחנו... אבא שלי לימד אותי, וזה המשפט שאנחנו נסכם, אנחנו יותר מדי עניים בשביל לא לבדוק את הדברים עד הסוף. וגם שאנחנו מבינים שאנחנו לוקחים איזה סוג של סיכון, צריכים, תזכרי את המשפט הזה, לבדוק מה יקרה אם לא יקרה. שאם חס וחלילה לא התקדם בקצב שרצינו, אז אולי נהננו מעליית מחיר, או שלא הפסדנו את הכסף. בטוח אנחנו לא רוצים ללכת לקנות שיחים ליד אגם, או ליד נחל, שזה כנראה, או שמורת טבע, שכנראה זה יהיה לנו ברוך לעולם. תקשיבי תום, לא סתם לא עשיתי איתך תחקיר לפני זה, אני ידעתי שאנחנו נזרום, ואני חושב שהעברנו פה, והעברת פה את המסרים והראית את הידע, אז אני אסכם ואומר, תבדקו, קודם מעשה בהמון מחשבה תחילה, ואם אנחנו הולכים שאנחנו קונים אוטו ב-60 אלף שקל או 40 אלף שקל, ועושים ב-1,000 שקל בדיקה בשביל מקסימום להפסיד 50% אם הלך גם השאסי וגם...